כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.
השעה הבינלאומית והיום בעולם. נשיא ארצות הברית טראמפ תומך בשר החוץ לשעבר בוריס ג'ונסון במרוץ לראשות ממשלת בריטניה.
I like him. I've always liked him. I don't know that he's going to be chosen, but I think he's very, very good guy, a very talented person.
Yeah.
He's been very positive about me and our country.
אני מחבב אותו, תמיד חיבבתי אותו, אני לא יודע אם הוא יבחר, אבל אני חושב שהוא בחור טוב מאוד, מוכשר מאוד, חיובי כלפי וכלפי ארצות הברית. בבריטניה יש מי שמאשימים את טראמפ בהתערבות בבחירות הפנימיות במפלגה השמרנית. יושבת ראש בית הנבחרים ננסי פלוסי תחת מתקפה מתוך מפלגתה שלה. הבסיס הקולני במפלגה דורש ממנה לפתוח בהליכי הדחה נגד הנשיא. פלוסי מהססת ומעדיפה להתמקד בניצחון בבחירות לנשיאות בעוד כשנה וחצי. נשיא ארצות הברית הודיע כי יטיל מס של 5% על יבוא מוצרים ממקסיקו במטרה לגרום לה לפעול נגד ההגירה הבלתי חוקית. נשיא מקסיקו אנדרס לופז אוברדור מנסה להרגיע.
Pedigo a todos los mexicanos que tengan confianza que vamos a superar.
אני אומר למקסיקנים לחוש ביטחון, אנחנו נתגבר על ההתנהגות הזאת של ממשלת ארצות הברית. הם יצטרכו לתקן את דרכם, משום שלא מגיע לעם המקסיקני שהתנהגו אליו כך. סין מעלה מכסים על סחורה אמריקנית בשווי 60 מיליארד דולרים בתגובה על מכסים דומים מן הצד האמריקני. ארצות הברית רוצה להפעיל לחץ מקסימלי ולייצר חיכוך בתחום הסחר באמצעים שונים במטרה לגרום לסין להיכנע ולעשות ויתורים, אומר סגן שר המסחר הסיני וואנג שוואן. זה לגמרי בלתי אפשרי. שר ההגנה של סין ווי פנג מגיב לראשונה אחרי 30 שנה לטבח בכיכר טיאננמן.
30年的时间证明这30年来中国在中国共产党领导之下那发生了翻天覆地的变化.
כולם מוטרדים מיום השנה 30 לאירועי טיאננמן. ב-30 השנים האחרונות סין תחת המפלגה הקומוניסטית עברה שינויים רבים. האם אתם סבורים שהממשלה טעתה בניהול אירועי 4 ביוני? זאת הייתה תסיסה פוליטית שהממשל המרכזי היה צריך לדכא. הממשלה הייתה נחושה לעצור את הסערה, וזאת הייתה המדיניות הנכונה. וגם להקת BTS הקוריאנית שוברת שיאים חדשים במערב. אתמול הצליחה למלא את אצטדיון ומבלי. עכשיו מקווה להקה לעבוד עם פול מקארטני או קולד פליי. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרתל עובד בביצוע הטכני גיא פלוויאן, כבר מתחילים. השעה הבינלאומית, אנחנו פותחים עם הטבח בוירג'יניה. שמו של היורה פורסם הבוקר, שמו הוא דייבין קרדוק, שעבד במשך 15 שנה כמהנדס באחת ממחלקות העירייה. החוקרים גילו שהוא השתמש בשני כלי נשק במסע ההרג שלו שנרכשו כחוק. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, שלום לך. כן, מיד יהיה איתנו נתן גוטמן, ואנחנו נרצה לשוחח איתו על הטבח בוירג'יניה ביץ'.
האם אתם שומעים אותי כעת?
עכשיו שומעים אותך היטב, נתן. אוקיי, הדיווח שלך.
כן, אז שוב טבח בעצם בארצות הברית ביום שישי, סמוך לשעה 4 במשרדי העירייה בוירג'יניה ביץ', העיר הגדולה במדינת וירג'יניה, והם גם עכשיו כשיש יותר פרטים לגבי מה שקרה שם, אין כל כך פרטים לגבי הסיבה, המניע או מה שהצית את המעשה הזה. היורה דוויין קרדוק בן 40 היה עובד, מתארים אותו כעובד שאולי היה מתוסכל, למרות שהוא לא עמד בפני פיטורים, האנשים תיארו אותו כאדם שלא היה נעים במיוחד לסובבים אותו, אבל בכל זאת אין איזשהו פשר או הסבר לעובדה שהוא נטל שני רובים שהוא החזיק ברישיון, והחל במסע ירי בתוך בניין מחלקת ההנדסה או התשתיות שבו הוא עבד, עבר קומה קומה, ירה לכל עבר, הרג 12 בני אדם, 11 מהם עמיתים לעבודה שהיו במשרדים שלהם, ועוד אדם אחד שהיה במקום לצורך קבלת רישוי. בוא נשמע דברים שאומר אשן בנדיקט, נציג המחלקה לחקירות עם כלי נשק שבדק את העניין. הנה הדברים.
Working with Virginia Beach Police Department, State Police, and our partners with the FBI, we identified two weapons used in the shooting yesterday. Both weapons are .45 caliber pistols. One was purchased in 2016. One was purchased in 2018. Both pistols were purchased by the shooter, and all indications are they were purchased legally.
כן, הוא השתמש בשני אקדחים מקליבר 45 מילימטר שהוא רכש כחוק, כך אומרים החוקרים. צריך להזכיר בהקשר הזה שמה שהוא כן השתמש בו בנוסף זה מחסניות מוגדלות, מחסניות שנועדו לשאת מספר גדול יותר של כדורים, וכך כוח הירי שלו הוא גדול יותר, כמובן יש לו שני אקדחים, אבל כאשר בכל אחד יש מחסנית כפולה. מעניין לציין שמדינת וירג'יניה דחתה אך השנה הצעת חוק שנועדה להגביל את המחירה של מחסניות מוגדלות לאזרחים פרטיים, זאת שוב בטענה שזה פוגע בזכות האזרחים לשאת נשק.
כן, והסיפור הזה צריך להגיד חוזר על עצמו שוב ושוב בכל כמה ימים, שבועות, חודשים, ונראה שאין לזה מענה, לא בממשל ולא בציבוריות האמריקנית.
כל פעם אחרי שקורה מקרה כזה, ראינו את זה אחרי סנדי הוק, ואנחנו רואים את זה ביתר סט עכשיו, למשל ראינו את זה אחרי פארקלנד, יש תחושה בציבור שחייבים לעשות משהו, שחייבים לשנות משהו, יש הפגנות, יש זעם, יש קריאות לפעול לשינוי כלשהו, שיביא לאיזשהו פיקוח חזק יותר או משמעותי יותר על המחירה החופשית של נשק. בסופו של דבר זה תמיד נתקל בחומה הפוליטית שבולמת את זה, כאשר זה הולך לפי קווים מפלגתיים, הרפובליקנים לא מסכימים לשום צעד שיכלול משהו שהם רואים כפגיעה בתיקון השני לחוקה, גם אם מדובר בצעדים מאוד כלליים כמו פיקוח הבדיקות המקדימות, על הבדיקות המקדימות של מי שרוכש נשק או הגבלות על סוגים מסוימים. זה לא עובר את המבחן הפוליטי, זה ודאי שלא יעבור עכשיו כשאנחנו מתקרבים לבחירות, ולכן מבחינות רבות ארצות הברית תמשיך לשאת את הכתם הזה של מדינה מתקדמת בעולם, אבל המדינה בעלת שיעור מקרי הרצח מכלי עירייה הגבוה ביותר בעולם גם כן.
בוא נעבור מכאן לסוגיות לא הרבה הרבה יותר שמחות. מערכת היחסים בין ארצות הברית לשתיים מהמדינות החשובות ביותר עבורה, האחת היא מקסיקו שבדרום והשנייה היא סין, ונראה שבשני המסלולים האלה המגמה היא מגמה של הסלמה.
כן, מגמה של הסלמה, כאשר בעצם המחסים משמשים עכשיו כלי הנשק המרכזי של ממשל טראמפ כדי להשיג הישגים. אנחנו רואים את זה מול הסינים, כאשר מלחמת הסחר הזאת מחריפה, ועכשיו תורם של הסינים לעשות את מה שהם אימו, לממש את מה שהם אימו שהם יעשו, ולהגדיל מחסים על מוצרים אמריקנים בשווי 60 מיליארד דולרים. מעניינת יותר ההתפתחות האחרונה מסוף השבוע עם מקסיקו, כאשר דונלד טראמפ מכריז שהוא יטיל מכסים בהתחלה בגובה 5%, אחר כך הם יעלו ב5% כל חודש עד גובה של 25% על מקסיקו, וזה לא בגלל ענייני סחר, אלא בגלל שהוא מאמין שזו הדרך ללחוץ על הממשלה במקסיקו סיטי להיות יותר יעילה בעצירת מהגרים שמגיעים לגבול עם ארצות הברית. בעצם טראמפ אומר למקסיקנים, אומר, תראו, אתם משמשים איזשהו מעבר חופשי לכל המאגרים האלה ממרכז אמריקה שעוברים דרככם, מגיעים עד הגבול שלנו ונכנסים ומבקשים מקלט בארצות הברית, אתם צריכים לפעול אצלכם, ולא אתם תספגו מכה כלכלית כאשר אני אטיל את המכסים האלה עליכם. הצעד הזה, בעיקר מול מקסיקו, מעורר הרבה מאוד אי נחת בשוק האמריקני, ראינו כבר השפעות על וול סטריט, נעשה בניגוד לדעת היועצים של טראמפ, בעיקר בגלל שזה לא פשוט הקרב הזה, שכאשר המחסים משמשים בו ככלי נשק, ארצות הברית מייבאת בשווי של מיליארדים ממקסיקו, יחד משותפות הסחר הגדולות שלה, וכל העלאה של המחסים בסופו של דבר תתגלגל על הצרכן האמריקני שיצטרך לשלם יותר על מכוניות, על תוצרת חקלאית, על בירה, וצריך לראות באיזה נקודה ההשפעה הזאת תהיה יותר משמעותית על הכלכלה האמריקנית, האם הלחץ יופעל על ארצות הברית או באמת על מקסיקו כמו שטראמפ רוצה.
ובזווית הסינית של המתיחות?
בזווית הסינית אנחנו רואים את המשך ההסלמה הזאת, הסינים עכשיו מגיבים עם המחסים מהצד שלהם, כאשר כל זה אמור היה לשמש איזושהי הכנה מבחינת האמריקנים לריכוך הסינים במסע ומתן הזה על הסכם סחר חדש שהיגע בהרבה נושאים, בהן הגירעון המסחרי של ארצות הברית מול סין, וגם נושאים שהיחס של סין לחברות אמריקניות וקניין רוחני. המלחמה הזאת גם כן לא מתפתחת בצורה נהדרת מבחינת ממשל טראמפ, לפחות לא כמו שהוא תכנן. הוא חשב שהעלאת המחסים בסופו של דבר תוביל את הסינים לוותר סביב שולחן הדיונים. כרגע זה לא קורה, הסינים מראים שגם הם יודעים להיות קשוחים, ומי שמרגיש את זה כרגע, שוב, זה לא רק היצרנים הסינים, זה גם חקלאים אמריקנים, זה גם יצרנים אמריקנים שמתבססים על חומרי גלם שמיובאים מסין, ועכשיו צריכים לשלם יותר.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, רן.
ושלום לישראל פישר.
שלום, שלום.
כתב כלכלה עולמית בדה מרקר. תגיד, את כמה נפוץ העניין הזה של שימוש במחסים כאמצעי ענישה או הרתעה במערכת יחסים בין מדינות במאה ה-21?
אי אפשר להגיד שזה לא קורה. זה יכול לקרות באופן כללי, אבל זה חריג מאוד שמעצמה גדולה כמו ארצות הברית משתמשת בנשק כלכלי לסיבות שהן אינן כלכליות. זה חריג מאוד בגלל שאנשים לא יודעים למה לצפות מטראמפ, וזה חריג מאוד בגלל שרק בנובמבר האחרון חתמו מקסיקו, קנדה וארצות הברית וטראמפ מעצמו חתמו על הסכם סחר חופשי חדש בין המדינות הללו, וזה הגיע אולי בנקודה שבה חשבו שהנה כל מלחמת הסחר מצליחה לטראמפ. הוא לחץ על קנדה, לחץ על מקסיקו, הן חתמו איתו על הסכם חדש, שלא משנה שהוא לא כלל שום חידוש משמעותי, אבל הן בעצם התקפלו, חתמו איתו על הסכם חדש, הסינים התחילו להראות בשלב הזה קולות שכאילו הם מתקפלים ומוכנים לשבת לשולחן המסע ומתן, והנה עכשיו, כמה חודשים אחר כך, טראמפ אומר, נכון, חתמנו על הסכם סחר חדש, אבל זה היה בגלל סיבות כלכליות.
עכשיו, אומר טראמפ מצידו, אנחנו, מקסיקו היא מדינה ידידותית, אנחנו מקיימים איתה הקשרים הדוקים והסכמי סחר, ובכל זאת היא לא קשובה לצרכים שלנו, היא מאפשרת לכל המאגרים לא רק לעבור את הגבול ממדינות מרכז אמריקה לתוך מקסיקו, אלא גם להמשיך הלאה לארצות הברית, ויש כאן מציאות שבה מקסיקו ביודעין מאפשרת לדבר הזה להתרחש.
זה נכון במידה מסוימת, כי מקסיקו בעצמה, מה, היא לא רוצה לקלוט את כל המהגרים המסכנים שבאים הונדורס וממדינות ונצואלה וממדינות במצב קשה יותר במרכז ובדרום אמריקה, אבל הם באים מסיבה מאוד פשוטה, כי הם יודעים שדרך מקסיקו הם יוכלו לעבור לארצות הברית, או לפחות כך מבטיחים להם. אם תרצה, אפשר להשוות את זה במידה מסוימת למשבר המאגרים שהיה לנו כאן דרך סיני, שאנשים באו כי הבטיחו להם שבסופו של דבר הם יגיעו לישראל ולא ייתקעו בסיני. אז בא טראמפ ואומר, אוקיי, בסדר, אם מקסיקו לא תילחם בתופעה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, ולכן אנחנו צריכים לעצור את שטף המאגרים הזה. אבל הוא משתמש פה בנשק לא תואם למלחמה, אם תרצה. זאת אומרת, אתה לא מביא טנק לפיזור הפגנה קטנה לא חוקית ברחוב בפתח תקווה. ולכן הוא משתמש פה באמת בנשק שהוא גדול מדי למלחמה הזו ולא תואם. אבל
כן, ואם אנחנו מדברים באמת על טנקים, זה מיד מחזיר אותי כמובן לסין ולהצהרה היום של מפקד הצבא הסיני, של שר ההגנה הסיני, שהיום מדבר באמת על האחריות של הממשל הסיני לטבח טיאננמן, והוא אומר שם לא הייתה ברירה, וזו כמובן הערה צדדית. אני רוצה לשאול אותך לגבי המצב הכלכלי מול סין, עד כמה אפשר, עד כמה ארצות הברית באמת יכולה למתוח את החבל הזה? כי הסינים אומרים, אנחנו אין לנו שום כוונה להישבר, וממשל כזה שבו לדעת הקהל אין ממש משמעות, יכול להחזיק כנראה הרבה זמן.
תראה, אחד הדברים שאני חושב שאולי אנחנו בישראל בכלל, במערב בכלל, לא מבינים, זה את כושר העמידה הסיני. זה באמת עד כמה שברגע שהסינים עקשנים ורוצים, הכבוד שלהם בהרבה מאוד דברים הוא יותר מהכל. לקרוא את העיתונות הסינית בכלל, זה מרתק, אבל בימים האחרונים זה עוד יותר, כי הם כולם כותבים על העמידה הסינית, ואנחנו, אוקיי, אולי נפגע כלכלית, אבל אנחנו מוכנים לספוג את זה. לא בטוח שהאזרח האמריקאי מוכן לספוג את אותה פגיעה כלכלית, או אפילו פגיעה פחותה יותר. ולכן, כשאתה רואה שהסינים אומרים, אנחנו נעמוד פה חזקים, נהיה חזקים, זה בעייתי לארצות הברית. עוד יותר בעייתי, שהסינים, עד עכשיו המלחמה הייתה, מלחמת סחר, התעסקו בעיקר בסחורות. אתה, הסינים, מוכרים פלסטיק, פיזי, לארצות הברית, מגיע באוניות, הוא עולה יותר, כי יש עליו מכס. מה קורה עכשיו? כשהסינים הודיעו ביום שישי שהם מכינים רשימה שחורה של ישויות זרות לא אמינות. שזה אומר שעכשיו חברות הטכנולוגיה האמריקאיות יכולות לספוג מכה קשה עם הסינים, יחליטו שהם נלחמים בהם. ראינו תמרור הזרה כבר אתמול, שהסינים הודיעו במפתיע שהם פותחים חקירה נגד חברת המשלוחים פדקס. הם לא פרטו בדיוק על מה החקירה, הם אמרו שהם עשו כל מיני עבירות על החוק במשלוחים, אבל פה זה סמן, סימן מאוד 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 חזק לאמריקאים, חכו חכו, אנחנו עכשיו פוגעים גם בשירותים.
תגיד, מדינות, לא מדינות קטנות כמונו, שמשקיפות מהצד על כל המתרחש, זה אולי לא מזיק לנו בהכרח, נכון?
בטווח המיידי זה לא מזיק לנו, אבל בטווח הארוך זה מזיק גם לנו ולכל העולם. כי בעצם מה שקורה זה שאנחנו, כל העולם זה שרשרת אספקה אחת, אחת בעצם, ואנחנו צריכים בעצם, המחירים יעלו, יתקרו בסופו של דבר, בגלל שברגע שהמוצרים שמגיעים לסין לארצות הברית יהיו יקרים יותר, אז בסופו של דבר המוצרים שישראל תקנה מארצות הברית גם יכולים להיות יקרים יותר, וזה לא רק מול ארצות הברית, זה מול אירופה גם, ש... טראמפ מנהל איזשהו סכסוך סחר, ושבוע שעבר הוא היה ביפן, וגם מול היפן אם הוא נכנס לאיזשהו עימות, אלה שתי מדינות שהן כן בעלות ברית של טראמפ, אבל הן עדיין נמצאות בעימות סחר, ובסופו של דבר, אם זה יהפוך לעימות רב עולמי, זה כבר עימות רב עולמי, אבל אם הוא יחריף עוד יותר, בכל העולם המחירים יכולים לעלות, וזה ישפיע על כולנו.
עוד הסלמה במלחמת הסחר בין סין לארצות הברית, ישראל פישר, כתב כלכלה עולמית בדמרקר, תודה.
תודה, תודה.
השעה הבינלאומית, מועצת הביטחון של האום, החליטה ביום שישי להאריך את המנדט של כוחות שמירת השלום בסומליה, אבל גם החליטה לקצץ את הכוחות הללו באלף חיילים, כלומר פחות מ-20,000 איש, דיווחה של עורכת האפריקה רינה בסיסט.
אזרחיה של סומליה סובלים כבר שנים רבות ממצב ביטחוני רעוע. בשנות ה-90 סבלה המדינה ממלחמת אזרחים קשה. יותר ממיליון בני אדם נעקרו אז מבתיהם. בתחילת שנות ה-2000 החלה סומליה לבנות את עצמה מחדש. ולפני 9 שנים הגיעו הפלגים השונים להסכמות באשר לבנייתה מחדש של מוסדות שלטון זמניים. הכוונה הייתה להגיע לבחירות חופשיות, אבל הדרך לשם... קשה ומסובכת. הבחירות שהיו צפויות להתקיים לפני חודשיים נדחו שוב, והפעם הן מתוכננות לשנה הבאה. ובתוך הסכסוכים האתניים הקשים, מהן סובלת סומליה, צמח ועלה בעשור האחרון איום חדש, ארגון הטרור האסלאמיסטי אל-שבאב. אל-שבאב אחראי לעשרות רבות של פיגועים רצחניים, לא רק בסומליה, אלא גם בקניה השכנה. ארצות הברית מפגיזה בשנים האחרונות את מעוזי אל-שבאב בסומליה, אבל בהצלחה חלקית בלבד. גם הצבא הסומלי נוחל הצלחות חלקיות בלבד נגד לוחמי הארגון. מלבד הפצצות חיל האוויר האמריקאי ופעולות הצבא הסומלי, נמצאים בסומליה כבר שנים רבות גם כוחות של האום. בשנת 2012 הצליחה הממשלה הזמנית של סומליה, יחד עם כוחות האום, לדחוק את כוחות אל-שבאב מחוץ לבירה מוגדישו ולשחרר אותה. מאז מתחבאים אנשי אל-שבאב בעיקר בהרים, מה שלא מונע מהם לתכנן פעולות טרור קטלניות. כך למשל לפני מספר ימים נהרג שר חוץ סומלי לשעבר בהתקפת טרור. שתי התקפות קטלניות באמצעות מטעני חבלה נערכו במוגדישו בחודש מרץ. למרות ההתקפות האחרונות, החליטה ביום שישי מועצת הביטחון לקצץ במספר כוחות השלום של האום שנמצאים על אדמת סומליה. 1,000 אנשים פחות.
The result of the voting is as follows. The draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously.
טיוטת ההצעה התקבלה ברוב של 15 וללא נמנעים, כך הכריז היושב ראש התורן של מועצת הביטחון. הייתה זאת בריטניה שדרשה להוריד את מספר החיילים שלה שם. אבל מדוע? השליח המיוחד של האום העביר בתחילת השנה דוחות אופטימיים יחסית לגבי הכוונה הסומלית לשקם את מוסדות השלטון ולערוך בחירות.
Secretary General Special Representative for Somalia, Nicholas Haysom, briefed the Security Council this morning. He said that the country has laid the foundations to make significant progress.
השליח המיוחד לסומליה של מזכ"ל האום, ניקולס היסם, עדכן הבוקר את מועצת הביטחון. הוא אמר שהמדינה הניחה את היסודות לקראת צעדים משמעותיים השנה. הבסיס כעת במקומו, והדרך שיש לצעוד בה ברורה כעת, כך דיווח דובר האום בחודש ינואר. מבחינת מועצת הביטחון, הקיצוץ במספר החיילים בסומליה הוא צעד חשוב בדרך להעברת האחריות הביטחונית אל מוסדות השלטון הלאומיים. עם זאת, ההחלטה של מועצת הביטחון ביום שישי השאירה את הדלת פתוחה לשינוי. אם באמת יירשם שוב שינוי משמעותי לרעה במצב הביטחוני. המשימה העיקרית שתעמוד בפני החיילים של האום בסומליה בחודשים הבאים תהיה לסייע לשלטון להתכונן לבחירות חופשיות בשנת 2020. עד כמה יוכל אל שבאב להפריע לקיום הבחירות הללו? אין ספק שזו שאלת המפתח בדרך של סומליה לדמוקרטיה ולביטחון. כאן רינה בסיסט.
מצרים עכשיו איש הדת הבכיר במדינה אחמד עטאי בורר בימים האחרונים לא מעט הדים בתקשורת המקומית אחרי שהוא ניצל תוכנית לרגל הרמדאן כדי להסביר שבמקרים מסוימים מותר לגבר להקות את האישה שלו באופן סמלי כלשונו. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום
מי אלה. מי האיש? אחמד עטאי.
אז קודם כל צריך להגיד שאחמד עטאי הוא למעשה הסמכות ההלכתית החשובה ביותר במצרים, ויש שיגידו גם בעולם הסוני, כיוון שהוא עומד בראש המוסד אל-אזהר, המוסד ההלכתי שמקום מושבו בקהיר, אותו מוסד שמוציא פסקי הלכה, פתוות, ואנחנו תראה, אנחנו מכירים היטב את כל פסקי הלכה המשונים והמוזרים שאנשי דעת שונים ומשונים, אך כשזה מגיע מאדם כזה בכיר הדבר מקבל משנה תוקף, ואותו בכיר כמו שציינת, אתה ניצל לאיזושהי תוכנית דעת לרגל הרמדאן כדי להסביר אחת ולתמיד את הסוגיה. האם לגבר מותר להרביץ לאישה לפי האסלאם או לא? בוא נשמע קטע מדברה ואז נתרגם.
فإذا وضعته في كفة ووضعت رمزية الضرب أو الضرب الذي يدخل يوصل للمرأة
כן, אז זה אחמד טייב שאומר, אם אתה שם על המאזניים את המכה הסמלית או מכה שתעביר מסר לאישה שהיא התרברבה יותר ממה שדרוש ועליה להתכווץ כדי להבטיח את שלמות המשפחה, מי יבוא ויגיד שאתה פגעת בכבודה של האישה כשכל המשפחה למעשה כבר התפרקה וכולם נדפים לכל עבר? אני חושב שזה לא הגיוני. אומר, אני לא מצדיק לתת מכות. טייב גם צוטט באומרו כי ההכאה במצב המדובר מותרת רק בתנאי שלא ייגרם איזשהו נזק חמור לאישה מבחינה נפשית, מבחינה פיזית, שלא יישברו, שלא העצמות לא יישברו.
באמת יפה מצידה.
כן, צריך להגיד, תראה, לכל אורך הדרך מסביר הבחיר דתי שהאסלאם לא הגדיר את הכאת האישה כאיזושהי חובה או מצווה, אלא כטיפול אחרון, כדי לשמור על שלמות המשפחה וכדי לטפל באישה שלדברה פורקת עול ומורדת ובעלה. תראה, מסתבר שב-2019 דברים כאלה לא עוברים בשקט, גם מצרים שחשבת מדינה שהיא עם חברה שמרנית.
ואלה אולי החדשות הטובות בתוך כל הסיפור הזה, כי לפחות מתחילה איזושהי מחאה ציבורית נגד המדינות.
נכון, יש מי שמתחו עליו ביקורת, בעיתון המצרי לואטן, עיתון נחשב, כתב הפובליציסט המצרי חלד מונטסיר, מאמר תחת הכותרת, כבוד האימה, מכת האישה ילבון, ושבירת הרוח מסוכנת בהרבה משבירת העצמות, זכר למשפט שלו, שלמעשה הקאה, אבל לא לשבור את העצמות לאישה. גם חברות פרלמנט ופעילות למען זכויות נשים התרעמו על דבריו. אניסה חסון, חברת פרלמנט, אמרה כי היא לא מאמינה בהקאת אישה בשום מצב ותחת שום תנאי. כשאין הסכמה בין בני זוג, אז נפרדים. נג'לה היד, שמסייעת במישור הפסיכולוגי לגרושות במצרים, אמרה כי ההקאה מולידה אלימות, ושהיא מצפה מהשייח של אלעזר שידבר דברים שיצמצמו את שיעור הגירושין הגובר בחברה המצרית, שזו בעיה שבאמת במצרים מנסים להתמודד, אפילו נשיא מצרים עמד אל-פתח א-סיסי כל הזמן מדבר על זה, במקום לדבר על דברים שעלולים רק להגדיל את הפערים בין בני הזוג וליצור עוד בעיות. במילים אחרות, ערן, על פסק ההלכה הבא.
ואם היינו צריכים עוד עדות למצבן של נשים בחברה המוסלמית, ראש עיריית טהרן מוחסן השמי, הוא נשאל היום על ידי עיתונאים בנוגע למצבו המשפטי של קודמו מוחמד עלי נג'פי, שהודה שרצח את אשתו לשעבר. בתגובה השמי, מדובר בעניין לגברים, הוא יהיה מוכן לענות על שאלות בנושא הזה רק בנוכחות כתבים גברים. בכלל סיפור שמצליח נכון. לזעזע אפילו את האיראנים עצמם.
בהחלט, אין ספק. וזה בהחלט כמו שאמרת, זה מראה לנו שאומנם אנחנו לפעמים מדברים על כל מיני סנוניות וניצוצות של התקדמות שבמעמד האישה, גם בזירה הפוליטית, גם בזירה הציבורית, אבל זה עדיין מעט מדי כשאנחנו מדברים על שנת 2019.
כן, וגם אצלנו יש הרבה, בהחלט. הרבה
זה גם חשוב להגיד, זה גם חשוב לומר את זה. בהחלט.
רוי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
אנחנו לבריטניה, קצת פחות משנה לאחר ביקורו הראשון, חוזר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לממלכה המאוחדת ברגע חשוב לשתי המדינות, שבועות אחדים לפני שהוא עצמו אמור להתחיל את מסע הבחירות שלו לתקופת הכהונה השנייה, וימים אחדים לפני הפרישה הצפויה של ראשת הממשלה, תרזה מיי, מתפקיד ראשת המפלגה השמרנית כמובן. בנסיבות האלה, התבטאויות של הנשיא האמריקני לקראת הביקור, לא מתקבלות בסבר פנים יפות, גם לא ההתבטאות שלו האחרונה כלפי האם הצעירה הדוקסית מסאסקס. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
ראש הלייבור ג'רמי קורבין כבר הודיע שיחרים את קבלת הפנים החגיגית שצפויה מחר לנשיא ארצות הברית בארמון בקינהם, כי אמירותיו הן התערבות בלתי מתקבלת על הדעת בדמוקרטיה הבריטית, לשון קורבין. חרם דומה בא גם מצידו של מנהיג הליברלים דמוקרטים ומנהיג המפלגה הלאומית הסקוטית. גם דוקסית סאסקס, רעייתו של הנשיא חארי, מגן מרקל, אזרחית אמריקנית הידועה בביקורת שלה כלפי טראמפ, לא תבוא לקבלת הפנים. בביקור בין שלושה ימים צפוי נשיא ארצות הברית לפגוש את המלכה אליזבת השנייה, את הנסיך צ'ארלס, אך גם את ראשת הממשלה תרזה מיי. ביום רביעי הוא השתתף בפורצמוס בטקס לרגל 75 שנים לפלישה לנורמנדי. ברעיון שהתפרסם בסן הבריטי אתמול, שיבח דונלד טראמפ את מי שנתפס כעת כיורשה האפשרי של תרזה מיי בהנהגת המפלגה, בוריס ג'ונסון.
Can I ask you about Prime Minister Boris Johnson?
Yes, I've always liked him. I don't know that he's going to be chosen, but I think he's very...
לשאלת העיתונאי, האם אפשר לשאול אותך על ראש הממשלה בוריס ג'ונסון, האם אתה מצפה לשתף פעולה עמו? משיב טראמפ, אני מחבב אותו, תמיד חיבבתי אותו, איני יודע שהוא הולך להיבחר, אך לדעתי הוא בחור טוב מאוד, בן אדם מוכשר מאוד, הוא היה מאוד חיובי לגביי ולגבי המדינה שלנו. הטענה שאינה תואמת את המציאות, שהרי ב-2015 בהיותו ראש העיר לונדון, הגיב בוריס ג'ונסון בזעם על הערותיו של המועמד לנשיאות ארצות הברית דונלד טראמפ, שטען אז כי בלונדון יש מקומות שאינם בטוחים ושאסור ללכת עליהם. האמירה הזאת משקפת בורות מדהימה, טען אז ג'ונסון, והגדיר את מי שאומר זאת לא מתאים להחזיק במשרה של נשיא ארצות הברית. הוא אף הוסיף שלא היה רוצה לחשוף את תושבי לונדון לסכנה המיותרת לפגוש את דונלד טראמפ. אחר כך קינה ג'ונסון את הניסיון של ממשל ארצות הברית לאסור על המוסלמים להיכנס לשטח המדינה, מדיניות מחלקת ומוטעת. אך מאז השתנו הדברים, ובאפריל בשנה שעברה קינה ג'ונסון פנטסטית את ההודעה על הביקור של טראמפ בבריטניה ביולי 2018, וגם על ההסכם הזה יש לנשיא ארצות הברית מה לומר. אני הייתי עושה זאת, אך הם בחרו שלא לתבוע את האיחוד האירופי על כל הנזק שנעשה לבריטניה ועל כל ההוצאות שזה גרם, השיב דונלד טראמפ לשאלת עיתונאי סנדיי טיימס, אם הוא היה תובע את בריסל לו היה במקומם של הבריטים.
I just think it's very hard for the UK to get a good deal when you go into a negotiation that way.
אני חושב שקשה מאוד לממלכה המאוחדת להשיג עסקה טובה כאשר היא באה לשולחן מסע ומתן ככה. מצד שני, איני יכול להאשים את האיחוד האירופי, כי אין להם הרבה מה להפסיד. הם היו מוכנים לתת כה מעט, וזה תמיד היה נוקשה כל כך, סבור הנשיא האמריקני. לטענתו, הוא היה עוזב בלי עסקה כלל בנסיבות האלה. אולי זאת הסיבה שהוא מחבב את בוריס ג'ונסון, הקורא לעזוב את האיחוד ב-31 באוקטובר, גם אם לא יהיה הסכם. על ההיעדר האפשרי של העסקה עם האיחוד האירופי, מבטיח טראמפ לחפות בחיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי בין בריטניה לארצות הברית.
השעה הבינלאומית, אנחנו לחגיגות הזכייה של ליברפול בליגת האלופות שעוברות עכשיו ממדריד לבריטניה. בעוד 3 שעות, יחל מצד הניצחון של המועדון בעיר ליברפול, והאוהדים לא יודעים את נפשם, אפשר להבין. תואר ראשון גדול של המועדון מאז שנת 2005, ומי שחתום עליו אולי יותר מכולם הוא המאמן הגרמני יורגן קלופ. שלום לכתב חדשות החוץ יואב זהבי.
שלום אירן.
הוא כן, מי אז... שבאמת אוהב את העניין הזה של ספורט ופוליטיקה, ובמקרה נקרא זה ספורט וניצחונות.
כן, ניצחון לא מרשים, צריך להגיד, אחרי עונה אדירה בליגת האלופות השנה עם מהפכים וקאמבקים וכל מה שתרצה, שני חצאי גמר מדהימים, גם הקאמבק המדהים של ליברפול נגד ברצלונה, הם הפסידו במשחק הראשון 3-0 בחצי הגמר, ניצחו
היית באחד המשחקים, נכון?
לא, אני לא לצערי.
כמעט.
גם טוטנהאם, היריבה אתמול של ליברפול, שיחקה נגד אייאקס ופשוט ניצחה אותה בתוספת הזמן באמסטרדם, בקאמבק בלתי רגיל, אחד הגדולים בהיסטוריה של המפעל הזה. אז במשחק אתמול היה הרבה פחות מרשים, מעט מאוד ביתות למסגרת, לא כבוד גדול לאף אחד מהקבוצות האלה, אבל באמת אפשר לסלוח להן אחרי השנה המדהימה הזאת, וליברפול ממש לפני דקות אחדות יצא ממדריד לליברפול, בשעה 6 שעון ישראל יחל מסע הניצחון שלהם שם בעיר בליברפול, כמה אוהדים צפויים להיות שם. בוא נגיד שאני יכול להגיד שקרוב למיליון זו לא תהיה הערכה גסה, כי לקבוצות יש אוהדים בטח בכל רחבי העולם ובטח ובטח בכל רחבי הממלכה. בוא נשמע קצת קולות מליברפול אתמול. טוב, אז כמובן שאחרי השחייה, גם לפני השחייה בעצם, עשרות אלפים יצאו שם לרחובות, ואמרת שזה היה הלילה הגדול ביותר בקריירה המקצועית של יורגן קלופ, המאמן הגרמני. זה קרה בזכות שער בכדור עונשין של מוחמד סלח, השחקן המצרי, החלוץ המצרי בדקה השנייה, ושער של דיווק אוריגי הבלגי בדקה 87. אמרנו שוב, משחק לא מרשים במיוחד. קלופ 6 פעמים מגיע לגמרים, לגמרים של גביעים, גם גביעים מקומיים וגם 2 גמרים של ליגת אלופות בעבר, וזו הפעם הראשונה שהוא זוכה. הוא הפסיד ב-2013 בגמר ליגת אלופות עם בורוסיה דורטמונד, הקבוצה הגרמנית שהוא אימן אז ליריבה הגדולה ביירן מינכן. בשנה שעברה הוא הפסיד עם ליברפול לריאל מדריד, ועוד כמה גמרים על הדרך, גם בליגה האירופית, המפעל השני בחשיבותו, גם בגמרי גביע באנגליה ובגרמניה. זו אליפות אירופה מספר 6 גם לליברפול, ושחייה ראשונה של קלופ אחרי 6 הפסדים. אז הוא החליט ככה בסיום המשחק לחדש להיט מתחילת שנות ה-90 בריאיון לצ'אנל 4 לערוץ 4 הבריטי. בוא תשמע.
Let's talk about 6, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be.
כן, אז אחרי 6 הפסדים הוא עושה את זה. השיר המקורי הוא אגב של סולט אנד פפר, מ-1990. אפשר קצת לדבר על השוער אליסון בקר, השוער הברזילאי המצוין של ליברפול, שזה בדיוק ההפך ממה שקרה בשנה שעברה. הם הפסידו בגמר בשנה שעברה לריאל מדריד עם שוער אחר, לוריס קריוס, ששני שערים הם ספגו ממש באשמתו, אפשר להגיד. והגמר הזה באמת לא היה גדול כמו הניצחון הקודם של ליברפול ב-2004-5, אז היה קאמבק אולי אחד הכי גדולים בהיסטוריה נגד מילן, ליברפול אז הייתה בפיגור של 3-0 במחצית, בסוף היא ניצחה בפנדלים אחרי ששוויתה ל-3-3, אז 14 שנה באמת חיכו שם לליגת האלופות. מוחמד סלאח הוא הגיבור הגדול של ליברפול, השחקן המצרי הזה, אולי השחקן הערבי אפשר להגיד הכי גדול בהיסטוריה, לא רוצה לחתום על זה, אבל כנראה אחד מהם.
ודאי מהחיים כעת.
ודאי, בלי שום ספק, וגם אחד הגדולים בעולם. היום, בשנה שעברה, הוא נפצע בתחילת הגמר, ממש אחרי כמה דקות מעבירה של סרחיו רמוס, שחקן ריאל מדריד. אתמול הוא סוף סוף עושה את זה, הוא כמובן נשמע מאושר לחלוטין. בואו נשמע את הדברים שלו בתום המשחק.
אלחמדולילה, מבסוט גדם בלמקסב, טבען, תקסב צ'אמפיונס ליג, חלם טיפל סווייר, ענדו 7-8 שנים,
אלחמדולילה, אומר, כן, תודה לאל, הוא אומר, אני מבסוט מהשחייה, זה חלום של כל ילד קטן, אני גאה במה שעשיתי, יהיה שמח להיות השחקן הערבי הראשון שזוכה בליגת האלופות פעמיים, הוא כבר חושב לעונה הבאה. בינתיים אני שמח מהרגע הזה. אגב, דיברנו על סלח, בסוף החודש תארך אליפות אפריקה לנבחרות במצרים, מצרים היא המארחת, היא גם הפייבוריטית לזכות. בחזרה לליברפול, ערן, למרות הזכייה המרשימה בליגת האלופות, צריך להגיד את האמת, זה התואר אולי הכי גדול לקבוצות בעולם, בטח באירופה, אבל שם מחכים לתואר האמיתי, והתואר האמיתי, ערן, זו זכייה באליפות אנגליה, זה לא קרה כבר 30 שנה, מאז עונת 89-90, ליברפול אחרי מנג'סטר יונייטד היא המועדון בעל הזכיות הרבות
ביותר. למה זה כל כך קשה?
זה פשוט לא קורה, היו שנים פחות טובות, השנים האחרונות יותר טובות, אבל יש קבוצות קצת יותר טובות, השנה הם ממש, הם סיימו שתי נקודות פחות ממנג'סטר סיטי שזכתה באליפות, הם היו מאוד חזקים כמעט כל העונה, אבל מנג'סטר סיטי אין מה לעשות, היום אחת הקבוצות הטובות בעולם, והם לא הצליחו בסופו של דבר לעשות את זה, ואפשר ככה בהכללה להגיד שהאוהדים של ליברפול יותר חשוב להם מליגת האלופות לזכות בתואר המקומי, למרות שליגת האלופות זה תואר גדול וחשוב כל כך. ומילה אחת על טוטנהאם ברשותך, הקבוצה השנייה שהגיעה לגמר. זו בסך הכל הפעם הרביעית שהקבוצה הזאת מצפון לונדון מתמודדת בליגת האלופות במפעל החשוב הזה. היא מצליחה להגיע לגמר באמת בדרמת C. גם ברבע הגמר היא עוברת את מנג'סטר סיטי עם ניצחון בדקה 90 בזכות שער שנפסל, בזכות הטכנולוגיה החדשה של הוידאו, הכל היה מאוד מאוד דרמטי, ומנצחת את אייאקס אמסטרדם ממש נגד כל הסיכויים בחצי הגמר, אחרי שהיא כובשת 3 שערים במחצית אחת, פשוט אי אפשר לתפוס את זה. וטוטנהאם, הקבוצה עוד שמזוהה עם הקהילה היהודית בלונדון, קראתי אתמול בעיתון הארץ איזשהו כתב שלהם שחי בלונדון, אמר ש... צפון לונדון קורה בין שתי היריבות הגדולות, מצד אחד טוטנהאם, מצד השני הקבוצה עוד יותר גדולה, עוד יותר מפוארת, ארסנל, ואם טוטנהאם תזכה, זה ייצור משבר כל כך גדול בקהילה היהודית, אפילו יותר מהברגז, מהאנטישמיות במפלגת הלייבור. אני חולק על זה, בוא נגיד, בוא נהיה, נשים דברים
אבל
בפרופורציה.
אבל דבר אחד ברור, לפחות לערב אחד הבריטים קיבלו בידור טוב ושעשועים, והרבה התרגשות חיובית ומעוררת חיוכים.
מגיע לליברפול.
מגיע לבריטים בכלל. יואב זהבי כתב חדשות החוץ וכתב הספורט שלנו להיום. תודה.
כן, ראיתם גם זה. תודה, אירן.
אנחנו עכשיו ליריד צבע טרי שמארח השנה פרויקטים של אומנים צעירים מרחבי העולם. מה מטריד את הצעירים בעידן בשנת 2019? בעיקר האקלים המסקרן אותם, אולי היכולת של האדם להפוך בקרוב לסוג של רובוט. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם, מירי קרימולובסקי.
שלום, שלום, מירן.
אנדרואידים עלינו.
אז קודם כל מדובר ביריד שמתקיים באקספו, שהיום לא צריך להגיד מה זה אקספו אחרי האירוויזיון, כולם יודעים. וביריד הזה, שהוא יריד כמובן של אמנות ישראלית, יש כמה פרויקטים שהגיעו מחוץ לארץ. אני חושב שאחד המעניינים הוא של קבוצת אמנים מרומניה, שבעצם מתעסקת שוב עם הנושא של דאוקס אקס מכינה, אתה יודע, האדם כמכונה, אנחנו השנה בשנת לאונרדו, אז זה מעניין עוד יותר, הם בעצם מאמינים שכן האדם בסופו של דבר יוכל לעוף, כמו שחשב לאונרדו, ויש סוג של מכונה עם כנפיים, הדבר הזה יהיה אפשרי, והם מנסים לתת תמונה מסוימת של האדם הזה שיהיה כנראה בעתיד. עוד עבודה מעניינת היא של אומן יפני, נובוהירי נקאשי, שעוצרת שיר ימגוצ'י, שמדבר בעצם על מושג הזמן, מצד אחד ביפן, אתה יודע, מדברים על זמן קונקרטי כמו אצלנו, אצלנו מצד שני זמן זה אצלם גם איזשהו משהו הרבה יותר רוחני. אומן שעשה פרויקט מאוד מעניין, צילם שקיעה במשך כמה שעות כל תהליך השקיעה, ואחר כך הוא מציג אותו על מין פרספקסים כאלה, מניילונים כאלה שתלויים באוויר, ובעצם השקיעה מתחילה להיות דיפוזית, והמסר שלו לישראל זה שנזכור שגם אנחנו וגם הפלסטינים תחת אותם השמיים, בוא נשמע אותו.
This work is a universal work. I took this picture of sky in Japanese seaside. Sunset sky shows dynamic movement by changing the color of light and movement of cloud. This sky is not shot in Israel, but I hope the people in here can enjoy to fly their imagination to the far place in the world. The sky is connected all over the world with your place.
שמיים הם של כולנו, פרויקט מאוד מאוד מעניין, כי שוב גם מראה איך עולם הצילום השתנה מאוד, אתה יודע, אם פעם היה מאוד חשוב לתפוס איזושהי תמונה, היום צלמים בעיקר מעבירים נושאים חברתיים פוליטיים, אבל לא בצילום עצמו, לא ברגע המכריע, כמו שפעם דיברנו על תולדות הצילום, אלא באמצעות טכנולוגיות מעניינות ומשחק עם העניין של הזמן דווקא מחוץ לרגע המכריע, אז כן, החבר'ה הצעירים בעולם, אתה יודע, הם מקווים שיהיה עולם טוב יותר. כל האורחים שהגיעו מחול אמרו לי, דווקא בישראל חשוב לקוות לעולם טוב יותר.
צריך להגיד שמי שרוצה להשתתף או לצפות, יש לו עוד יום אחד בלבד, נכון? היום ומחר
נכון,
בעצם.
נכון, היום ומחר, יומיים יש. היום ומחר, מחמש עד עשר נדמה לי.
מתאים עם הילדים?
כן. מתאים עם הילדים, בהחלט כן. יריד, אתה יודע, גם תאכלו גלידה אבל בהחלט כן, בהחלט חוויה מעניינת.
מירי קרימלובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה.
תודה לכם.
וזאת להקת הפופ הדרום קוריאנית BTS ששוברת עוד שיא, אתמול הצליחה למלא את אצטדיון ומבלי. היא גם הלהקה הראשונה בהיסטוריה שהופיעה במקום הראשון במצעד הפזמונים של הבילבורד במשך חמישה שבועות, וכל זה בחודש שעבר. הלהקה הזאת שקמה לפני שש שנים היא להקת הפופ הדרום קוריאנית הראשונה והיחידה בהיסטוריה שהופיעה בתוכנית הסאטירה Saturday Night Live, וזה השיר החדש שלהם, Boy With Love. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון. העורך הוא זאב שניידר, המפיקות מדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים גיא פלוויאן ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף ההסקטים של כאן. חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי באתר או בכל יישומון פודקאסטים, ותוכלו לקבל אותנו בפוש בלי פרסומות ישירות לנייד. להתראות.
나도 모르게 힘이 들어가 기도했어. 높아버린 sky 커져버린 heart 때론 도망치게 해달라며 기도했어. 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 걸 네가 준 이 그 후세 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly.
בכל זמן שתרצו.